ואחר כך אני אכנס, זה כבר לא יהיה היום כנראה, אני אכנס קצת להקשרים ספציפיים יותר שהרגש מופיע, בעיקר הקשרים הלכתיים, בעצם רק הקשרים הלכתיים, כל השאר זה לא ממש משנה. אז אני אתחיל אולי פה בפרק על ספר התא.
תגיד להם שירדו למטה.
ילדים, הם יעלו אחרי, גם אם ירדו הם יעלו אחרי רגע. כיוון שעלה לא ירד. אז הפרק, אני אתאר רק את הקונטקסט. בדרך כלל אנחנו רגילים לתיאורים של מאבק בין טוב לרע. אלכס, יש פה דף. לתיאור של טוב ורע, שמיוצגים על ידי שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. וככה גדלנו אצל הגננת, שהיצר הטוב נלחם עם היצר הרע, ומי שמנצח זה מה שקובע אם אנחנו צדיקים או רשעים. זה תיאור מאוד בעייתי כמובן, כי אם באמת יש פה שני כוחות שנלחמים אחד בשני, אז מה זה קשור אליי? זאת אומרת, מי שנולד עם יצר טוב חזק יותר, אז הוא צדיק. צדיק אמור להיות תלוי איך שהוא בי, לא בקדוש ברוך הוא. מה?
מי שנכנס ביצר טוב חזק,
כשהוא נולד זה רק יצר הרע. מלך זקן וכסיל, כן. כשהוא נכנס בו זה כבר בגיל 13, אמרו בר מצווה. הביא שתי שערות. אז זה תיאור בעייתי, התיאור הזה של המאבק בין יצר טוב ליצר רע. כמובן, כל אחד חש בתוכו איזה שהם דחפים להיטיב או דחפים להרע. אני לא בא להכחיש את העובדה שיש לנו יצר טוב ויצר רע. אבל ברור שזאת לא יכולה להיות התמונה המלאה. זאת הייתה התמונה המלאה, זה בעצם מין משהו שמתנהל בלי קשר אליי. יש פה איזה מאבק בין שני כוחות, ואפשר, מי שינצח ינצח, אבל איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? אז לכן זה לא יכול להיות התיאור המלא. ובאמת בעל התניא משנה קצת את ההסתכלות, ונראה איכשהו שהוא קצת מסובב את מערכת הצירים, אבל זה לא בדיוק. בואו נתחיל לקרוא ואז אני אחזור לנקודה הזאת. והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, ובלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם. הוא כתיב כי הדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן. כמו שהדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה למוח שבראש. אז הוא מדבר על משהו שנקרא נפש בהמית. אני אגדיר את המושגים, בינתיים רק אני רוצה לראות מה כתוב. יש משהו שנקרא נפש בהמית, הוא לקוח ממשהו אחר שנקרא קליפת נוגה, זה כתב חידה כזה, בכל איש ישראל, המרכז שלו זה בלב, בחלל השמאלי, שהוא מלא דם. יש צד ימני שהוא כאילו בלי דם, זה יבוא בהמשך. וכתיב כי הדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס, שזה כנראה קשור איכשהו לנפש בהמית, כן? זה הלכן. כי אם יש את הגמרא לפעמים מופיע לפיך. לפיך זה מקום והאבנים של שניהם, בתחילת בבא בתרא, כן? אז זה שם תוספות לא מתחיכך. מילה לפיך זה תמיד מילת מפתח. זאת אומרת, כשיש משהו ולפיך יוצא משהו אחר, זה אומר שלא רק שמשהו אחר הוא נכון, אלא הוא גם יוצא מהרישא. וצריך להבין לא רק למה הוא נכון, אלא גם למה הוא יצא מהרישא. כן? אז פה, מקום משכן נפש הבהמית זה בלב, ולכן התאוות וההתפארות, בכל זאת, התאוות וההתפארות זה בעצם הביטויים של הנפש הבהמית. אז זה בלב, ומהלב הם מתפשטות בכל הגוף, כמו אדם. כי גם אדם בעצם יוצא מהלב ומתפשט לכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש, כל זה באנלוגיה לדם. אז גם התאוות וההתפארות והכעס וכו', זה מתחיל בלב ועולה לראש, וכל זה מה שנקרא נפש בהמית. אז כבר כאן אפשר לשים לב שהנפש הבהמית לא נמצאת בלב, אלא היא מתחילה בלב. אבל היא עולה גם לראש, היא נמצאת בכל מקום, היא בעצם ממלאת את כל הגוף. כמובן הכל זה משל, זה לא בלב ולא בראש, זה רק נשלים, אבל זה ממלא בעצם את כל הגוף, הגוף האסטרלי, אם תרצו. אך מקום משכן נפש האלוקית, אפשר להבין שזה האנטיתזה לנפש בהמית, כן, הנפש האלוקית, הוא במוחין שבראש. אומרת, אם הנפש הבאמית משכנה בלב, ומשם היא מתפשטת לכל הגוף, אז הנפש האלוקית, שזה האנטיתזה, משכנה בראש. ומשם מתפשטת לכל האיברים, אבל גם היא לא נשארת בראש. גם היא מתפשטת בעצם לכל הגוף. וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם. זה הצד השמאלי שיש בו דם, זה נפש הבאמית. בלב, והצד הימני שאין בו דם, זה הנפש האלוקית. כן, הדם זה בעצם הנפש הבאמית. הדם הוא הנפש, הנפש בביטוי הזה נקרא, זה מה שנקרא נפש בהמית. והיא אהבת השם, כי רשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם, משכילים כמובן במילרל או במילאל חס ושלום, אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו, כאשר עיני החכם אשר בראשו, כן החכם עיניו בראשו, במוח, במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים ביקרא דמלכא, ותפארת גדולתו דאין חקר ואין סוף ותכלית, כמבואר במקום אחר, וכן שאר מידות קדושות שבלב, הן מחב"ד שבמוחין. זאת אומרת, קדושות נמצא בלב. אבל מקורן זה בחב"ד, חכמה בן הדת, שזה במוחין, בראש. בסדר? לעומת זאת, ההתפארות, כעס וכל הדברים האלה, זה המידות הלא קדושות כנראה, שהן קשורות לנפש הבהמית, והן מרכזן בלב, ומשם מתפשטות גם למוח ולכל השאר הגוף. אך הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ. כי הגוף נקרא עיר קטנה. וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לחובשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות, האלוקית והחיונית הבהמית שמהקליפה, פעם החיונית זה מה שנקרא, הבהמית גם נקראת חיונית, עוד רמז לפאזל הזה, שמהקליפה זה הקליפת נוגה שמוזכרת בשורה הראשונה, כן? מלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. זאת אומרת, המלחמה היא על כל הגוף. אחד נמצא בלב, מתפשט על כל הגוף. אחד נמצא בראש, גם הוא מתפשט על כל הגוף. כך שאחרי ההתפשטות בעצם שתי הנפשות נמצאות בכל הגוף. לא כל אחת נמצאת באזור שלה. ולכן בעצם יש פה מלחמה על כל הקופה. מלחמה על כל הגוף. מי בעצם משתלט על כל הגוף? שהאלוקית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו. וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושי הענל שיתלבשו כולם באברי הגוף ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. הזר זה הנפש הבאמת. דיינו תלת מוכין שבראש יהיו ממולאים מחבד שבנפש האלוקית שהיא חוכמת השם ובינתו להתבונן בגדולתו של הנחקר. זה הכל פירוטים. וכן שאר מידות, אני עובר לפסקה האחרונה, וכן שאר כל המידות שבלב, שהן ענפי היראה והאהבה יהיו להשם לבדו, וכל כל הדיבור שבפה ומחשבה שבמוח, יהיו ממולאים מלבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה, שאין מחשבת השם לתורתו להיות שיחתו כל היום, ופסק פומי מגרסה. וכוח המעשי, זה שלושת הלבושים, המחשבה, הדיבור והמעשה. מה שהוא אמר למעלה, שלושת הלבושים יהיו ממולאים מהנפש האלוקית, אז פה הוא מפרט. שלושת הלבושים זה המחשבה, הדיבור והמעשה. המחשבה זה בראש, הדיבור זה בפה, והמעשה זה בידיים, בעברי העשייה. שבידיו ושאר רמח איבריו יהיו במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש שלישי של נפש האלוקית. אף נפש הבהמית, אז עד כאן כל זה, כן? עד המשפט של אף נפש בהמית, זה פירוט של מה רוצה הנפש האלוקית. יש פה מלחמה על כל הגוף, הנפש האלוקית רוצה את כל מה שתיארנו עד כאן. ופה עוד משפט אחד, על מה רוצה הנפש הבהמית, כי זה בסך הכל האנטיתזה. אף נפש הבהמית שמהקליפה רצונה להפך, להפך ממש, לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה שבזוהר הקדוש. זאת אומרת, הנפש הבהמית גם היא נלחמת על כל הגוף, גם היא רוצה להשתלט על הכל, אבל בבסיס בעצם היא רוצה שיתגברו עליה. כי גם היא באה מהקדושה, אין באמת שני צדדים. גם היא באה מהקדושה. המטרה שלה זה שיתגברו עליה כמשל הזונה. מה? המטרה שלה, לא הרצון שלה, נכון, זה הערה נכונה. המטרה של מי שיעשה אותה, בעצם.
אני נראה
לי כמו רק כאילו איזושהי
ישות,
כאילו
מעבר ליצר שאני מרגיש,
איזושהי
ישות שעומדת מאחורה, ואני רוצה ש...
מי שברא לי את היצרים,
יוש ברוך הוא. לא מי שברא את היצרים, אלא איזושהי ישות של הנפש.
כן, אבל מה שמתכוון פה רצונה, אני לא חושב שמתכוון לרצונה. אלא מטרתה היא כזאת, אבל רצונה זה בעצם רצונו של מי שעשה אותה. ככה אני מבין לפחות. כמשל הזונה שבזוהר הקדוש, זה משל שמובא בזוהר על מלך נראה שמנסה את בנו, על ידי זה שהוא שולח לו זונה. הוא רוצה שהוא לא, שהיא לא תצליח לפתות אותו. זאת אומרת, המטרה היא שהיא לא תצליח לפתות אותו. אז זה היצר הרע בעצם נמשל לזונה. אוקיי, זה בגדול המבנה. אז יש פה כמה נקודות חשובות. קודם כל נחזור לסכמה שאיתה פתחתי. אז במקום להציג איזשהו מאבק בין יצר טוב ליצר רע, נקרא לזה נגיד בתאפורה, צד ימין מול צד שמאל, הוא מסובב את מערכת הצירים. זה מאבק בין מעלה מטה, לא בין ימין לשמאל. בין המוח לבין הלב. אבל אתם רואים למה אני פותח כאן את הדיון על רגשות. זה בעצם מאבק בין מוח ללב. אבל גם זאת תמונה לא פשוטה, זה שלב ב'. התחלנו עם יצר טוב מול יצר רע, סובבנו, אמרנו לא, זה בין מוח לבין לב. עוד רגע נראה איך זה קשור לקומה הראשונה של שני היצרים. אבל גם זה לא הכל, יש קומה שלישית. הקומה השלישית, או השלב השלישי, זה שבעצם זה גם לא בין מעלה ומטה. כי גם המעלה מתפשט לה למטה, והמטה מתפשט לה למעלה, ובעצם המאבק הוא איכשהו בכל העסק כולו. כן? איכשהו בסוף הכל מתרבה. זאת בעצם התמונה. עכשיו אני אנסה קצת לפרט יותר. אני מתחיל, אני חוזר לתחילת הפרק. מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה, קליפת נוגה, בעצם יש ארבע קליפות בקבלה. שלוש קליפות שהן רע שלם, וקליפת נוגה זה רע מעורב בטוב. הוא עובר. אבל גם היא קליפה. צריך להבין למה זה קליפה, ויש בזה גם היבט טוב. הקליפת נוגה בשפה כן, של המסתר, הרי מדבר על זה, זה משך דחיביה, מה שנקרא, אור הנחש, נשל הנחש, בלשונו של מאיר אריאל. והנחש בעצם שלח את זוהמתו, אחרי החטא, הנחש הטיל את זוהמתו, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, יודע, האדם ידע את חווה אשתו, יודע זה להתחבר למשהו. כן, יודעי טוב ורע זה שהטוב והרע מתחבר, נכנס לתוכי. הטוב והרע זה קליפת נוגה שמכילה את הטוב ואת הרע, והקליפת נוגה הזאת נכנסה, הנחש איתי, זה המשך הדחילי, האור הנחש, הוא הטיל את זוהמתו לתוך האדם, והאדם עכשיו יש בתוכו את הקליפה הזאת שיש בה טוב ורע. אלה בעצם היצרים. יצר טוב ויצר רע, שימו לב, שניהם מהקליפה. אז זה התחלה, זה בעצם הקומה הראשונה. הקומה הראשונה זה מאבק בין יצרים, יש יצר טוב ויצר רע, ותשימו לב, כל זה נפש בהמית. גם היצר הטוב וגם היצר הרע שייכים לנפש הבהמית. אז המאבק בין טוב לרע בכלל הוא לא המאבק הרלוונטי. זה בכלל לא משנה. זה הכל משחקים שנעשים בפנים, בבטן, בלב, אוקיי? בין צד ימין לצד שמאל. אבל זה לא המאבק, זה רק הגננת. זה שלב ראשון, שלב א', יש שלושה שלבים. שלב ב' אומר, לא, יש גם נפש אלוקית מעל כל הסיפור הזה. הנפש האלוקית נמצאת בראש. והיא נאבקת כנגד הנפש הבהמית שמכילה גם את הטוב וגם את הרע. שני היצרים. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיש מאבק בין הקוגניציה לבין היצרים, בין החלק הגבוה שלנו, השכל שלנו, הרצון ושכל זה, אני לא חושב שהוא מבחין ביניהם פה, שזה נגיד במוחים של הראש, זה החלק הגבוה יותר, לבין היצרים. יצר טוב ויצר רע, שניהם. המאבק הוא נגד שניהם. ולכן בעצם המאבק המהותי לפי בעל התניא זה לא מאבק בין יצר טוב ויצר רע, אלא זה בין יצרים ל... החלטות, או הכוונה רציונלית, שכלית, הכוונה גבוהה, קוגניציה, אוקיי? זה בעצם המאבק המהותי, אבל גם זה לא הכל, זה הקומה ב'. קומה ג' בעצם אומרת שהיצר בסופו של דבר מטפס גם למוח. יש מימד שכלי ביצר, והמוח בסופו של דבר גם יורד ללב, יש גם מימד רגשי או יצרי במוח. כך שמאוד קשה עכשיו להבין מי נגד מי. כי בעצם יש פה מאבק שמתנהל גם במישור השכלי וגם במישור הרגשי, ואז חוזרת בעצם השאלה אחרי השלב ג' הזה, אז מה בעצם ההבדל בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית? אז בין מה למה המאבק? אז שניהם נמצאים גם פה וגם פה. אז מה בעצם ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם מה שהוא עצמו מגדיר. זה איפה השורש. הנפש האלוקית נמצאת אומנם בכל הגוף, אבל שורשה במוחים. הנפש הבהמית נמצאת בכל הגוף אבל שורשה בלב. והמאבק הוא לא בין המוח לבין הלב באופן הפשטני, אלא הוא מאבק בין מבנה שלם של מוח ולב, אבל השאלה מי ראשון ומי שני. מבחינת הנפש האלוקית, המוח ראשון והוא סוחב אחריו את הלב. משם זה מתפשט אל הלב, אבל זה מתחיל במוח. מבחינת הנפש הבהמית זה מתחיל בלב ומשם מתפשט לראש. עכשיו גם לנפש הבהמית יש שכל, גם בה יש חוכמה, אבל הלב הוא זה שמכתיב. לעומת זאת הנפש האלוקית מונחת או מובלת על ידי הקוגניציה. אחרי זה היא רותמת גם את הרגשות, יש לה גם מימד רגשי. אז נכון, בסופו של דבר, כן, באמת יש פה מאבק בין הקוגניציה לבין האמוציה, או בין הרגש לבין השכל והרצון לבין היצרים. אבל יש יצר דה שכל ויש שכל דה יצר. בתוך יש שכל דה זה יש יצר דה שכל. ובתוך היצר יש יצר דה יצר ושכל דה יצר. אוקיי? זאת אומרת, יש בכל אחד מהם זה כמו קצת תמונה של יום. אתה מכירים, היום מדבר על על הצד הזכרי והנקבי שבאדם, צד שמאל וצד ימין, אז הוא אומר שבתוך הנקבה יש גם צד זכרי וצד נקבי, וגם בתוך הזכר יש צד זכרי וצד נקבי, יש שאלה של דומיננטיות, מאוד מזכיר את את המבנה הזה, אגב זה גם כן ימין ושמאל, זכר זה ימין והנקבה זה שמאל. טוב, אפשר אפילו לתת לזה משמעות, אינטרפרטציות מהעולם שלנו, שהרבה טועים בעניין זה נדמה לי. מתמטיקה זה תחום נשי. בניגוד למה שאנשים בדרך כלל חושבים. מתמטיקה שייכת לשמאל, לא לימין. ואני חושב שאפשר לראות את זה אפילו, זה לא סתם סיסמה. טוב, אולי אני אגיע לזה בהמשך.
פה השמאל, מתמטיקה זה פשוט
מצרים? לא, 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 שמאל זה... טוב, אני אגיע לזה אחר כך אולי, נראה. כן, אז... מה בעצם פשר העניין הזה? אז אני אנסה קצת לחדד את זה יותר. בעצם, אולי אני אתחיל עם שזו בדיחה ששמעתי פעם משלמה ניצן. הוא סיפר בשם דוב סדן. דוב סדן, חוקר ספרות באוניברסיטה העברית. כערת צימוקים, משהו שאני עושה שם חזית. אז דוב סדן אמר שהאדם הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה כנראה אורתופד יהודי. למה אורתופד יהודי? אז הוא אומר, למה יהודי זה ברור, כי מי שעושה מהפכות בעולם זה יהודי. אבל למה אורתופד? אז הוא אומר שהיהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה אברהם אבינו. אמר לנו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל. אפילו את הראש, זאת אומרת, יש פה עולם, מישהו אחראי לו, מישהו ברא אותו. תחשבו. קורא לאנשים להפעיל את הראש. השני, כן, כמובן, בדילוגים המתחייבים, היהודי השני שעשה מהפכה בעולם היה אותו האיש, ישו. שהוא בעצם רחמן עלי בבית. צריך את הלב, מצוות מעשיות, לא צריך את כל הגנים האלה. רחמן עלי בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אז הוא הוריד אותנו מהראש אל הלב. היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם, מרקס, נכון? מרקס שאומר לנו קפיטל, הכל בבטן. את האינטרסים קובעים בעצם, הכל, הצרכים, אמצעי הייצור וכדומה, הכלכלה. אז הכל בבטן, אז עברנו, התחלנו בראש, ירדנו ללב, הגענו לבטן. היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם, היה כמובן פרויד שהוריד אותנו מתחת לחגורה. אז מה שאומר בעצם ראש, אחרי זה לב, אחרי זה בטן, אחרי זה מתחת לחגורה, הבא לא נשאר לנו אלא אורתופד. זאת אומרת, כנראה שזה יהיה איפשהו באזור הרגליים. פודיאטר, אם תרצו, כן, רופא של כפות רגליים. אז מאחורי הבדיחה אני חושב שיש אמת, בעיניי היא עגומה, אחרים אומרים שלא, אני לא יודע. אבל יש אמת מאוד, זה מאוד נכון, זה לא סתם בדיחה. יש משהו, יש איזשהו תהליך כזה של ירידה לאורך ההיסטוריה. עכשיו, קל מאוד לזהות אותו עם איזושהי תפיסה שהעולם נהיה טיפש יותר. בטח אם הוא מתלבש על ירידת הדורות וכל מיני אתוסים כאלה שגדלנו עליהם, שכאילו הפעם היו נורא חכמים והיום אנחנו נורא טיפשים. טוב, לא ממש משכנע. אני לא חושב שזאת הכוונה. אלא, וזה בדיוק התיאור שהוא מביא כאן, זה לא השאלה מי יותר חכם ומי פחות חכם, אלא השאלה מי הולך אחרי השכל. יכול להיות אדם מאוד חכם, ויש לו אינטליגנציה מאוד גבוהה, אבל הוא בעצם, מובלת על ידי הלב שלו. הלב שלו משתמש באינטליגנציה הגבוהה שלו כדי לבצע את מה שהוא החליט לבצע את מה שהוא רוצה לבצע, בעצם את מה שהוא נדחף לבצע, לא באמת נקרא להחליט. וזה אדם של נפש בהמית. זה אדם של נפש בהמית בגלל שהוא אמנם עושה רציונליזציות מאוד מתוחכמות לאידיאולוגיות שלו ולערכים שלו ולהחלטות שלו, אבל בסופו של דבר הכל בבטן, הכל בא מהבטן, זה הכל בלב. זה אדם של נפש בהמית. אדם של נפש אלוקית זה לא אדם יותר חכם בהכרח, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, זה לא בהכרח, אלא זה אדם שמונע על ידי השכל. כמו שאמרנו קודם, שנפש אלוקית משכנה במוח, ואחרי זה היא מתפשטת ללב, היא רותמת את הלב כדי לבצע את מה שהשכל החליט. אבל מי שמוביל את המהלך הזה, הקטר, זה המוח, זה השכל, זה לא הלב. הלב זה הקרון. ולעומת זאת, בנפש הבהמית, הלב זה הקטר, והמוח זה הקרון. עכשיו, המוח יכול להיות גאוני, זה לא שאלה של חכמים וטיפשים. זה לא מאבק בין חכמים לטיפשים. אין אשמה על אף אחד שהוא טיפש. זאת אומרת, זה לא... כמו שבארבעת הבנים, בהגדה של פסח, אז ההפך מחכם זה רשע, לא טיפש. אתה רוצה להאשים מישהו, אתה מאשים אותו, זה שהוא רשע, לא זה שהוא טיפש, אם הוא טיפש מה הוא השם. אז גם פה, המאבק הוא לא בין טיפשות לחוכמה. המאבק הוא בין מתן קרדיט לחוכמה, של לתת לחוכמה להוביל אותי, לבין ייאוש מהחוכמה, או בעצם לתת ללב להוביל אותי ולרתום אולי את האינטליגנציה או את החוכמה שתהיה מכשיר ביד הלב, אבל הלב בעצם קובע את מה עושים, מקבל את ההחלטות.
מה
עושה
החוכמה שבנפש הבהמית?
מה?
החוכמה שבנפש הבהמית.
זה החוכמה של הנפש הבהמית. זאת אותה חוכמה עצמה, משתמשים בעצם במוח. אבל המוח לא מוביל, המוח מובל. הוא מסייע למוביל. זה השכל דייצר. בעצם זה חלק מהיצר, זה החלק השכלי של היצר. אוקיי? אני אביא אולי...
אתה אומר שיש ירידת הרציונליות?
מה?
אתה אומר שיש במקום ירידת הדורות, ירידת הרציונליות?
זה אפילו לא בדיוק רציונליות, תלוי איך אתה מגדיר רציונליות. המונח רציונליות קצת קשה להגדיר אותו. אולי אני אסביר קודם ואז...
מה השתנה בדורות שפילים יש ירידה?
אני אנסה להסביר. תראו, אתן לכם דוגמה. נגיד, איך מתנהל דיון באתיקה, בפילוסופיה של האתיקה, כן? אתה רוצה לבנות תיאוריה פילוסופית שמגדירה את החובה האתית שלה, את החובה המוסרית שלה. אחד אומר, אני לא יודע מה, אני טוען שמקסימום טוב למקסימום בני אדם. זה הקריטריון האתי העליון. וכל מעשה, עכשיו נבחן אותו לפי הקריטריון הזה. הצעה מעניינת. איך אתה יכול לנמק דבר כזה? למה שזה יהיה הקריטריון האתי העליון? בדרך כלל לא מנמקים, אלא מניחים אותו. טוב, איך עושים מזה פייפר? אתה צריך לכתוב מאמר, איך עושים מזה מאמר? מה שעושים, אז אומרים ככה, בואו ננסה לקחת מקרה לדוגמה. ניסוי מחשבתי. נגיד שיש, לא יודע מה, כן, זה היה שם שנקלע באנדים שם, זה מטוס שהתרסק, זה היה מנצ'סטר יונייטד, לא חשוב, זה היה משהו אחר נדמה לי. זה מטוס שהתרסק באנדים, והיו שם עכשיו, רק היום בכנס שהייתי, שמעתי שהיה איזה פסק דין באנגליה בסוף המאה ה-19, מיילס או משהו, אני לא זוכר כבר מה, על אנשים ששבעה שנקלו מספינה שטבעה, הגיעו לסירה, מקרה מקביל לאנדים שם. והיה שם ילד ביניהם שהתעלף, הם מבינים שהם הולכים כולם למות, כי הם היו באמצע האוקיינוס, בלי אספקה, בלי מים, בלי כלום. והם החליטו לאכול את להרוג את הילד שהתעלף, ולאכול אותו, לשתות את הדם שלו ולאכול את הבשר שלו. ואז שהם הגיעו, הם ניצלו בסוף, והם הגיעו לאנגליה והם נשפטו. הם נשפטו על רצח, זאת אומרת, על הריגה, זה לא היה רצח, זה היה הריגה. והיה שם, אני לא זוכר כבר, היה שם איזה רוב של 3-2 או משהו כזה, אני לא זוכר מה הייתה הכרעה, לא סיפור על זה. המקרה שאני מכיר זה באנבין, שהיה שם עוד פעם מטוס התרסק, עוד פעם נקלעו שם על איזה מקום לגמרי שומעים, אי אפשר היה לצאת ממנו, הם החליטו להטיל גורל ואחד מהם יצטרך למות ולפרנס, להאכיל את כל השאר. ואז אתה לוקח מקרה כזה, מקרה היפותטי כזה, ואתה שואל, אוקיי, לפי הקריטריון המוסרי שאתה מציע, מקסימום טוב למקסימום בני אדם, אז ההחלטה המתבקשת היא להרוג אחד ולפרנס איתו את כל השאר.
אתה נחש שהסכים המתאים שיקדמו אליהם לא יקבו
הם בסדר, כן. או שבהנחה שתסביכים נפשיים לא יותר גרוע מאשר למות.
אבל אם לא היו מספיק חמורים.
כן. החומרה שלהם לא תהיה גדולה יותר מלמות. אז ואז אומרים כאילו, אז זה לא יכול להיות. אז משהו בתיאוריה הזאת פגום, כי הוא מוביל למסקנה אבסורדית, אז צריך לשפץ אותה, או לתקן אותה, או לשנות אותה, או לאמץ היפותזה אחרת, או משהו. אז אתה לוקח עוד מקרה, עוד ניסוי מחשבתי, ואתה מעמיד את התיאוריה המשופצת במבחן. ואז אתה אומר, רגע, זה נותן לי תוצאות, זה make sense, התוצאות שנותנות, אני אומר, כן, אז בסדר. אני בודק עוד ניסוי? לא. אז צריך לשפץ אותה עוד קצת. בסופו של דבר, אני משפץ את התיאוריה, זה קצת כמו עבודה מדעית בעצם. אתה מציג היפותזה מדעית, אתה עושה ניסוי, אם זה עומד בניסוי טוב, אם זה לא עומד בניסוי, אתה משפץ את התיאוריה, ארטיקולציה, שכלול של התיאוריה והתאמה שלה לעובדות. ויש הבדל מאוד חשוב, שבהקשר המדעי, אז העובדות הן נכונות. אתה פשוט רואה שזה ככה. אז ברור שהתיאוריה שצריכה להתאים לעובדות אמורה לעבור שיפוץ אם היא לא מתאימה. אבל כאן מי לידינו יתקע שבאמת לא נכון לאכול את העשירי הזה כדי ששאר התשעה ינצלו. אולי באמת זה הפתרון הנכון. יש לך תיאוריה. התיאוריה אומרת מקסימום טוב למקסימום בני אדם. מסקנה צריך להרוג אחד כדי להאכיל את שאר התשעה. נקודה, מה הבעיה? אפשר לדבר, זאת המסקנה. למה צריך להמשיך? יש איזושהי הנחה ברורה, כאילו זה לא יכול להיות, לא make sense, אז בואו נתקן את התיאוריה. עכשיו תשימו לב בעצם מה קורה כאן, ואני טיפה מרמה פה, אבל אני מרמה דידקטית, רק בשביל להבחיש את הנקודה. בעצם מה שאני אומר, זה שהלב שלי קובע, לא התיאוריה. את התיאוריה אני מתאים למה שהלב אומר, נכון? כי אחרת איך אני יודע באמת שלא נכון לאכול את הבן אדם העשירי? כי ליבי אמר לי שלא נכון לאכול את הבן אדם העשירי. הלב שלי אמר לי כך, אז בוא נחזור לתיאוריה, נשפץ אותה. אתם רואים איך עובדת נפש בהמית. ואת הלב אומר משהו, ואז זה עולה לראש להתחכם בו ולחשוב בו מחשבות, כן, מה שהוא כותב פה. איך זה אומר, איך הוא אומר פה? לחשוב, שורה רביעית, כן? וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן. ההחלטה של הלב עולה למוח, כן, זה כאילו אדם, זה המשל, לעניין, והמוח מתחכם, מה זאת אומרת מתחכם? נותן לזה לבוש אינטלקטואלי או תיאורטי. בסדר? הוא מלביש בעצם בלבוש שכלי את תחושות הבטן שלי. כי בסופו של דבר מה שקובע זה תחושות הבטן שלי. זה מה שקובע, זה מה שאומר מה מוסרי ומה לא מוסרי. הראש פה הוא משרת, הוא לא קובע. לעומת זאת, אדם של נפש אלוקית, נשמע קצת רע, אבל אדם של נפש אלוקית, באמת נכון, אם התיאוריה אומרת מקסימום טוב למקסימום בני אדם, והמסקנה היא שצריך להרוג את האחד כדי להכיל את שאר התשעה, אז זה מה שאני אעשה. אז הלב שלי אומר שלא, את הלב צריך להכפיף לראש, ולא את הראש להכפיף ללב.
אבל גם זה התחיל מהלב, מההנחה הזאת.
מה, איזה הנחה?
האקסיומה
של המקסימום טוב למקסימום. אוקיי, אמרתי שאני טיפה מרמה, עוד רגע אני מגיע בדיוק לנקודה הזאת. אבל אני רק רוצה להמחיש את צורת ההתנהלות של נפש בהמית מול נפש אלוקית. הדוגמה לא מוצלחת, ואני לא יודע להביא דוגמה מוצלחת, כי דיאגנוזה אף פעם אי אפשר לעשות. לכן הדוגמה במהותה חייבת להיות לא מוצלחת. כי בעצם אני הנחתי שהקביעה שאסור להרוג את האחד כדי להאכיל את שאר התשעה באה מהלב. נכון? כשעשיתי כאן ניתוח אז בעצם הנחתי שזה בא מהלב, אז אמרתי שבעצם הלב קובע מה נכון ומה לא נכון מוסרית, והוא משתמש בראש כדי להגדיר את זה ולתת לזה לבוש תיאורטי, לבנות את התיאוריה. אבל התיאוריה הזאת אינה אלא ניסוח סדור של אוסף תחושות הבטן שלי. זה הכל. אז בעצם הבטן קובעת ולא הראש. אוקיי? עכשיו, מה הרמאות פה? הרמאות פה זה שזה לא בהכרח נכון, זה יכול להיות נכון, זה לא בהכרח נכון. זה הטענה שלא נכון לאכול את האדם העשירי כדי זאת אומרת, להרוג את האדם העשירי כדי להכיל את שאר התשעה, היא לא בהכרח תולדה של רגש, או יצר, או לא יודע איך תקראו לזה. כרגע אני לא אבחין בין יצר לרגש, מבחינתי זה אותו דבר. זה גם יכול להיות משהו אחר, והאינדיקציה לזה בדיוק מה שאתה הערת קודם, כי גם התיאוריה הזאת שאומרת מקסימום טוב למקסימום בני אדם, אני איש נפש באלוקית, אז אמרתי במקרה כזה כשיש התנגשות בין שכל לבין לב אז אני הולך עם השכל, שאני הולך עם השכל. ומה זה אומר בעצם? אז אני כן, אני אשחט את הבן אדם העשירי ואכיל אותו לשאר התשעה. והלב מתקומם, בסדר, אבל המוח קובע, לא הלב. או השכל קובע, המוח לא קובע כלום. השכל קובע. אבל מאיפה יצאה התיאוריה הזאת עצמה? מאיפה שאבתי את ההיפותזה הזאת? אז אפשר כמובן להגיד שזה יצא מאוסף של הרבה ניסויים מחשבתיים כאלה, וזה היחיד שמתאים לאוסף כל האינסטינקטים שלי. אבל אם זה ככה, זה שוב נפש בהמית. אני שואל איך זה יצא לבעל הנפש האלוקית. זאת אומרת, אתה הולך עם השכל. השכל שלך אומר, מקסימום תועלת למקסימום בני אדם. גם אתה הגעת לתיאוריה הזאת בתהליך שתיארתי קודם? אז גם זה נפש בהמית. אלא מה? לא, זה יוצא מהשכל. מה זאת אומרת יוצא מהשכל? יש כנראה איזשהו אגף, לא יודע, מרכיב, כושר, שכלי, שיכול להנביע תובנות ראשוניות. לתת לנו איזשהם דברים ש... זה נכון, אינטואיציה נקרא לזה.
דיברנו על זה גם בשאלות כאשר הנכון זה, שאני השכל כבר
אמרנו. נכון, זה כשדיברנו על אינטואיציה מול אינטואיציה, מול שכל, ואז הנגדתי את האינטואיציה לרגש, זה בדיוק מה שאני אומר עכשיו. זאת אומרת שנקרא לזה אינטואיציה, לצורך הדיון. בעצם אינטואיציה זה כושר שכלי, זה לא רגש. והאינטואיציה נותנת לי מסקנות בלי טיעון. זאת אומרת, זה מסקנה שלא נובעת, לא נובעת מטיעון שמבוסס על הנחות וגוזר מהן מסקנה, אלא היא פשוט נכונה, כי האינטואיציה שלי אומרת שזה נכון.
זה הנחות עצמן.
מה?
זה הנחה.
כן. כך יוצאות ההנחות. כך יוצאות ההנחות, אבל זה יכול להיות גם מסקנה. אני לא גוזר ממנה שום דבר נוסף, אני גוזר אותה. זה לא משנה, זה יכול לשמש כהנחות לטיעון עתידי. אוקיי? אז אם כך, יכולים לצאת לי כל מיני דברים בלי טיעון סדור שמוביל אליהם, שהם לא שייכים ללב, הם, 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 הם יוצאים מהשכל, מהאינטואיציה. טוב, אם זה ככה, אז גם התחושה הזאת שאומרת לא נכון להרוג את העשירי כדי להכיל את שאר התשעה, גם אותה אני יכול לייחס לאינטואיציה ולאו דווקא לרגש. למה החלטתי שזה דווקא בא מהרגש והתיאוריה באה מהשכל? אז האמת ש... יש מקום להבחין ביניהם בכל זאת, זאת לא רמאות מלאה, זו דוגמה די טובה, גם אם לא מושלמת. כי ברור שזה בא מהלב. כולנו מבינים שהלב מתקומם כשאנחנו חושבים על זה. למה זאת הלב לא אומר לי מקסימום תועלת המקסימום לאדם, זה עניין שאני אדיש אליו, זאת אומרת, הוא נראה לי נכון, אבל אין את הלהט האמוציונלי שמוביל אותי לחשוב כך. אין את ההתקוממות כנגד ההפך או משהו כזה, מבינים? זה לא מלווה בהתרחשויות אמוציונליות. אז הרבה יותר קל וסביר לייחס את זה באמת לאינטואיציה, את התיאוריה, לייחס לאינטואיציה, ולעומת זאת את ההתקוממות הזאת כנגד ההחלטה להרוג אחד כדי להכיל את שאר התשעה, יש בהחלט מקום לראות ביטוי של הרגש. כי זה לא הכרחי, זה יכול להיות תוצאה של אינטואיציה, אבל זה לא מופרך לגמרי להגיד שזה רגש והוא זה אינטואיציה. אוקיי, אנחנו דוגמה לא כל כך גרוע.
זה לא יכול להיות שבאמת נקלעים לסיטואציה כזאת, ואז... מכלול השיקולים, זה אם אני ארוג אותו, אז מחר יערבו אותי וכל מיני כאלה ואתה הולך לישון עם זה בלילה, ואם הנפש שלך לא נתן לך להירדם ולא השכל, אוקיי, נכון שהשכל אומר שזה צריך, אבל אתה לא מצליח להיות שלם עם זה. זה לא שזה שהתחלת עם בוא נחשוב על הרעיון של מקסימום טוב.
זה אתה מתאר שזה תוצאה של הלב.
אני אומר, או הפוך, או שאתה מתחיל עם השכל ואתה אומר
זה לא שתי אפשרויות שהצעתי, או אינטואיציה או רגש.
אבל זה לא שכאילו, חלטה מאיזה הנחות, כאילו,
ההיפותזה היא לא הנחה שמובילה לזה, הפוך. ההיפותזה זה מקסימום תועלת למקסימום בני אדם, זה עמדה שעכשיו עומדת למבחן. עכשיו אני מעמיד אותה במבחנים.
זה לא, אני אומר שזאת לא עמדה, אני אומר שזאת הייתה המציאות ועכשיו אתה בוחן אותה.
מה זה נקרא מציאות? מה זה מציאות?
סיטואציה שנקלעת עליה, כמו המטוס.
מקסימום תועלת למקסימום בני אדם זה לא סיטואציה, זה עיקרון. עיקרון כללי, זאת לא סיטואציה.
כן.
סיטואציה היא יישום ספציפי של העיקרון, שאלה מאיפה העיקרון יצא.
אני אומר שסתם אני חושב שכאילו, לא שישבת בבית וחשבת על העיקרון, נקלעת לסיטואציה.
בסדר, ושם חשבתי על
העיקרון.
זה יוצא, אבל זה לא יוצא מנעמת הלב. זה תיאוריה. זה לא מלווה באותה תחושת התקוממות, הסערה האמוציונלית שמלווה מישהו שאתה רואה אותו שהוא הורג מישהו אחד כדי לאכול אותו. אז שמה ברור לכולנו שמעורבות גם אמוציות. השאלה אם זה מתחיל בהן, זאת שאלה טובה, אני לא יודע. לכן אמרתי, הדוגמה לא הכרחית. אבל היא לא מופרכת. יש פה פעילות אמוציונלית מאוד חזקה. ובהחלט יש מקום לתלות את העמדה הזאת שלא בסדר לעשות את זה באמוציות שלי, ולא בתובנות האינטלקטואליות נטו. אוקיי? אז לכן דוגמה לא נוראית, זאת אומרת דוגמה לא נוראה.
יש לנו דוגמה של השימוש בעיקרון המידתיות, במשפט של מלחמה, פגיעה בחפים מפשע.
כן.
אז אם יש פגיעה יותר מדי גדולה בחפים מפשע, אז אומרים פה מפסיקים.
כן, אבל גם זה אתה יכול לדון אם זה ברגע שלא שכל. מקום בהחלט להגיד שהאינטואיציה שלי אומרת שיש מידתיות, לא הרגש. לא שכואב לי על זה שהרבה, לא רק שכואב לי על זה שהרבה אנשים נהרגים, אלא באמת לא סביר להרוג 100 אנשים בשביל להציל אחד. סתם, כמקרה קיצוני. לא סביר, אינטואיציה. בסדר, זו שאלה אחרת, איפה עובר הקו, אבל זאת שאלה שנמצאת פה, לא פה. טוב, אני אגיע עוד לדילמות של מידתיות וכל מיני דברים כאלה. אני עוד אגיע לדברים האלה גם, כי זה בהחלט מתקשר. אז הטענה בעצם, דרך הדוגמה הזאת לא אכפת לי כרגע מה בדוגמה הזאת באמת זה רגש ומה זה אינטואיציה, אני רק רוצה דרכה להדגים את זה שיש בעצם, יש לנו בעצם שני סוגי קישורים וחשוב להבחין ביניהם. ואז זה דיברתי כשדיברתי על האינטואיציה. עכשיו גם כאן, בעצם, בהנחה שהדבר הזה יוצא לי מהצכל, התיאוריה, לא אכפת לי כרגע איזה תיאוריה, בחרתי תועלתנות, אבל יכולה להיות כל תיאוריה אחרת, שהיא יוצאת מהשכל. וכנגד זה עומד הלב, אז זה נייר לקמוס שמבחין האם אני אדם של נפש אלוקית או נפש בהמית. אם אני אדם של נפש אלוקית, אני הורג את הבן אדם הזה ואוכל אותו. אם אני אדם של נפש בהמית, אז אני לא הורג אותו. כי הרגש שלי מתקומם, וזה מה שמכתיב את ההחלטה, ואז אני אבנה לעצמי גם תיאוריה שתגבה את זה, אבל התיאוריה היא אד הוק. אחרי שהרגש אמר את שלו, בניתי גם תיאוריה. וזה מה שהוא אומר, שזה עולה מהלב למוח להתחכם ולערער. המוח נותן לזה, בונה את המבנה התיאורטי, שבסופו של דבר אבל הוא רק מייצג את הרגשות שלי. אוקיי? זה אדם שנפש באמת. עכשיו שלוקית להפך, הוא אומר, יש מוח שאומר מה נכון לעשות, הוא יורד ללב. מה התפקיד של הירידה ללב? וידעת היום והשבות האלה לבביך, הלב הוא מנוע נורא חזק. זה עוד רמז שהוא נותן לנו כאן. למה הנפש הבהמית נקראת גם נפש חיונית? קודם כל, ברמה הפרקטית, נפש בהמית היא קיימת לא רק לבני אדם, אלא גם לבהמות, לבעלי חיים. נפש חיונית זה נפש של החיות עצמה, זה דבר יותר פרימיטיבי. כן, אז זה קיים גם אצל בהמות, שאין להם אולי בחייה ואולי שכל, תלוי באיזה רמה, אבל לדעתי אין להם שכל בכלל, אבל זה מושג אינטליגנציה, צריך להגדיר אותו בשביל זה. אז אני אעזוב את זה כרגע. אבל זה קרוי נפש חיונית בגלל שזה נמצא גם אצל הבהמות. אבל זה מעבר לזה, אני חושב. זה באמת גם הדבר שאנחנו חיים אותו. כשאני רואה משהו והוא פוגע לי בלב, זה מנוע הרבה יותר חזק לפעולה מאשר משהו שאני מבין שהוא נכון. זוכר שהייתי בירוחם, כשנלמדתי שם בישיבה, לא זוכר כבר סביב... סביב איזה סיפור עם גרינפיס, נדמה לי, זה התעורר, אני כבר לא זוכר מה בדיוק היה שם. חבר'ה אמרו, וואלה, אם היה לנו את המסירות נפש שיש לחבר'ה האלה על הערכים שלהם, באמת, קנאה אמיתית. וזה לא ערכים רעים, אגב, זה ערכים לגמרי חיוביים. זה באמת ובתמים ראוי להערכה רבה. אבל הם לא מצאו, ואני גם, לא מוצא בתוכי את תעצומות הנפש שאני רואה אצל החבר'ה האלה. הם מסכנים את חייהם, הם מקדישים לזה אנרגיות וכספים וזמן ומשאבים ומדהים, באמת, אנשים שמקדישים את חייהם למלחמה על ערכים. למה אני לא מוצא בתוכי את העניין הזה? אז טוב, אולי סתם, כי לא אישיות כמו, אישיות שלי לא משהו. אבל יש פה, יש לי גם תירוצים של נסיבות מקילות.
יש חיילים אחרים שאתה מודדיש.
אולי, אבל יש לי נסיבות מקילות, עוד נסיבות מקילות. נסיבות המקילות הן שקשה להקדיש את חיי במלוא העוצמה האמוציונלית לפדיון פטר חמור, עם כל הכבוד. לא רואה מול... לא מעורר אותי בשום צורה שהיא, בחוויה, ברגש, האמוציות שלי לא מתעורר שם. אני מבין אינטלקטואלית שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן צריך לעשות את זה. שכל הוא לא מנוע, הוא מנוע חלש מאוד. ואת אם יש משהו שיש לך רגש חזק כלפיו, זה מנוע אדיר. עכשיו, כשאתה רואה נזקים בעיניים, אתה רואה בעלי חיים סובלים, אתה רואה טמפרטורה עולה, אתה רואה מחלות, אוזון וכל מיני דברים שמסבירים, אתה רואה אנשים סובלים. הרבה יותר קל להזדהות עם הדבר הזה, זה מנוע מאוד חזק לפעולה. עכשיו אני לא מנמיך את הערכה, מגיעה להם הערכה רבה, זה עדיין עובדה שאני לא עושה את זה. גם על הערכים שלהם אני לא עושה את זה, לא רק על הערכים שלי. זה לא, אני לא בא להוריד מהערכה שמגיעה להם. אני בא להראות דרך זה שהרבה יותר קל להזדהות עם דברים שאתה רואה מול העיניים, מאשר עם דברים שאתה מבין שהם נכונים. למה? כי דברים שאתה רואה מול העיניים פועלים לך ישירות על הלב. אם הייתי נתקל ברוצחים, אני מניח שהייתי פועל הרבה יותר במרץ מאשר כאלה שלא לא פודים פטר חמור.
ולא תעמוד על דם רעך, יש לך את אותו אמוציונלי.
אתה מבין? בדיוק, אבל הממד האמוציונלי זה הממד המוסרי, אז הייתי שייך לגרינפיס, לא מטעם היהדות הייתי פועל שם. הייתי פועל שם מטעם גרינפיס.
זה יכול להיות כמו שאמרו דנות המוסר, ובוט בשפתיים דולקות, כי אומרים שזה לא, להלים את עצמך לצורה מלאכותית.
בדיוק. וזה נקרא לרתום את הלב, זה בדיוק התהליך ההפוך מהנפש הבהמית. לקחת את מה שאתה חושב שהוא נכון, והשבות האלה לבבך, אתה חייב לרתום את הלב, אחרת אתה לא תוכל למצוא את העצומות הנפש להתמסר לזה. המנוע הוא מנוע בלב. אבל הנהג, מי שקובע לאן המנוע הזה ילך, זה הראש. ולכן יש תפקיד ללב, אבל הלב לא מקבל החלטות. הלב עוזר לחצע את מה שהחלטת. לכן המחשבות שבראש יורדות אל הלב, וגם הוא יש לו תפקיד. גם בנפש האלוקית יש ללב תפקיד, אבל הוא לא תפקיד מוביל, הוא תפקיד מניע. זאת אומרת, הוא תפקיד שעוזר לך למצוא את האנרגיות, אבל מה לעשות עם האנרגיות האלה, ההחלטה הזאת מתקבלת כאן. יש כאן, פעם שאל אותי איזה מישהו בירוחם, גם כן, סיפור ירוחם, מישהו שאל אותי בשידוכים, בימי שידוכים, שאל אותי אם ללכת אחרי הלב או אחרי השכל. לא רק אחרי השכל. אבל השכל צריך לשקלל מה שהלב אומר. זאת אומרת, הלב אומר, אם יש כימיה, אם אתה אוהב אותה, היא אוהבת אותך, אתה מרגיש טוב, אתה... כן, זה המימדים האמוציונליים, הרגשיים, זה דבר נורא חשוב. קח את זה, תשקלל את המשקל של זה בראש, תשקלל גם את הנתונים האחרים, ותגיע להחלטה. זה אינפוט מאוד חשוב, אבל זה השכל עושה. רק השכל צריך לקחת בחשבון, כי חלק מבניית הזוגי בריא, שיהיה גם יחס רגשי בין בני הזוג. אבל אם הלב מקבל החלטות, זה דרך רעה מאוד לקבל החלטות. אותו אינפוט עצמו, אם הוא אינפוט בשביל שהראש יקבל החלטה בהתחשב בו, זה בסדר גמור, כי הראש מקבל את ההחלטה. אבל אם הלב מקבל את ההחלטה, זה בעייתי. זה גם החלטה גרועה בפעמים תהיה.
הלב לא יכול להביא בחשבון את השכל.
הלב לא מביא בחשבון כלום, זה בדיוק הנקודה, הלב לא מקבל החלטות. לקבל החלטות עם הלב זה בעצם נקרא לא לקבל החלטה, זה רק ביטוי מושאל. אתה לא מקבל החלטה, אתה נותן ללב ללכת לאיפה שהוא הולך. לקבל החלטות בהגדרה זה נפש אלוקית. זאת אומרת, נפש בהמית זה לא לקבל החלטות. כמו שבהמה לא מקבלת החלטות. כן, כשדיברנו על המוסר, דיברנו על סיפורו של אמנון יצחק עם הכבשה. לא זוכרים? הרב מתעורר בארבע בבוקר, שוחט כבשה, מכסה אותה עם טלית, ובוכה, צדיק, צדיק נפטר, מיילל בדמעות של... כל האנשים מתעוררים ככה ארבע בבוקר מהחלון, רואים את הרב שלהם ככה בוכה, בטח איזה צדיק יסוד עולם, מצטרפים למסע הלוויה, כולם בוכים בכי תמרורים. מגיעים, מלווים את הצדיק לבית הקברות, ושם מורידים את הטלית כדי להוריד את הצדיק לקבר, כולם רואים שהצדיק הזה הוא ארבע רגלי. אז בשלב הראשון כולם כמובן רוצים להחליף אותו עם הרב, זאת אומרת, תכניס את הרב שם. ואז הוא אומר להם, אני לא מבין מה אתם רוצים. אתם, אני כשאני נוזף בכם, כן מוכיח אתכם, אבל אתם מסבירים לי שאתם נורא צדיקים, אתם לא פוגעים באף אחד, אתם לא רוצחים, אתם לא גונבים, אתם ממש צדיקים, הכל בסדר, לא מרביצים לאף אחד. הכבשה הזאת לא פחות צדיקה מכם, היא לא פגעה באף אחד, היא לא הרביצה לאף אחד, היא לא רצחה אף אחד, היא צדיקה לא פחות מכם. מה הוא מתכוון לומר? אני חושב שזה סיפור חזק. סיפור חזק בגלל שאנשים חושבים שצדיקות זה עניין תוצאתי. צדיקות זה לא עניין תוצאתי. אם מישהו מתנהג טוב, כי יש לו לב טוב, פשוט נולד כך. יצר הטוב גבר על היצר הרע, כן, בסיפור של הגננת. היצר הטוב גבר על היצר הרע, אז הוא מתנהג טוב. זה אדם של נפש בהמית. זה אדם של נפש בהמית, אלא מה? הוא בהמה טובה, הוא כבשה. הוא לא אריה, הוא לא לוויה. הוא כבשה. כבשה זה בהמה טובה. לוויה זה, היא לא רעה, כן, אבל הטבע שלה לוקח אותה לטרוף, ולא ללחך עשב. אוקיי? אז תלוי איך נולדת. זה לא צדיק ולא רשע, זה רשע, כי הוא לא בחר, כן יכול לבחור, והחלטת להיות כבשה. הכבשה היא לא רשעית כי לא החליטה להיות כבשה, היא פשוט כבשה. זאת אומרת, אבל אתה החלטת להיות כבשה. אז אתה אדם של נפש בהמית. עכשיו, יכול להיות אדם של נפש בהמית שהוא אמא תרזה. צדיק יסוד עולם, הוא עושה הכל, כן, רב אריה לוין, סליחה, בית כנסת פה, רב אריה לוין, בסדר? צדיק, בכל דרכיו הוא עושה רק את הדברים הטובים, ומת, איש מושלם, תענוג להיות איתו, מת, שפתיים אישה. אבל הוא כבשה. הוא לא קיבל החלטה בחיים שלו, הוא פשוט בנוי ככה, הוא איש טוב, טוב לב, הוא נולד ככה. והוא באמת, הוא מיטיב כל חייו לזולת. אבל הוא לא צדיק במובן הקנטיאני, כן, במובן של הוא קיבל החלטה להיות טוב. לא, הוא פשוט כזה, הוא כבשה. אז זה אדם של נפש בהמית. אדם של נפש בהמית זה לא אדם רע. אדם של נפש בהמית זה אדם שלא מחליט. עכשיו, מה הוא יעשה? זה תלוי בגננת. זאת אומרת, אם היצר הטוב יותר חזק, אז הוא יעשה טוב. אם היצר הרע יותר חזק, הוא יעשה רע. אבל זה לא קשור לצדקות ורשעות. זה אדם של נפש בהמית. אדם של נפש בהמית, בין אם הוא עושה טוב ובין אם הוא עושה רע, הוא נכשל בניסוי. לכן, זה הקומה השנייה שדיברתי עליה. זה לא מאבק בין יצר טוב ליצר רע. מאבק בין יצר טוב ליצר רע זה מאבק שמתנהל בתוך אדם של נפש בהמית. ולכן, לא משנה מי מנצח, אתה נשארת, אתה הפסדת בכל מקרה. כי אתה אדם של נפש בהמית, אתה לא מקבל החלטות. אתה מונע למעשים האלה, לא מחליט על המעשים האלה. מה שמוטל עליך זה להיות אדם של נפש אלוקית. אדם של נפש אלוקית נלחם נגד שני היצרים. גם היצר הטוב וגם היצר הרע. יש לי רצונות עזים להיטיב. יש בכולנו, יש יצר להיטיב. אנחנו נעים לנו להיטיב. אוקיי? לפעמים זה לא נכון לעשות את זה. לפעמים צריך להתנהג באכזריות. כן, רב שרודה בתלמידו, יצא הרב שרודה בתלמידו. וכל מיני דברים כאלו. שיקולים חינוכיים, לפעמים שיקולים... לא, כל מיני שיקולים שבהם צריך התנהגות אכזרית, כי זה בעצם הדבר הנכון לעשות. אוקיי? טוב, הלב לא נותן לך. הלב לא נותן לך. מה אתה אמור לעשות במצב כזה? אתה אמור לקבל החלטות. אם אתה תלך עם הלב, אז אתה אולי אדם טוב, טוב במובן שכמו כבשה, אבל אתה בהמה טובה. זאת אומרת, אתה איש של נפש בהמית. ואדם של נפש אלוקי צריך לקבל את ההחלטות. לפעמים הוא ילך עם היצר הטוב, לפעמים הוא ילך עם היצר הרע. הצד השווה לשני הצדדים זה שהוא לא הולך עם היצרים. הוא מחליט שהוא יכול להחליט ללכת עם זה, הולכת עם זה, אבל מה שהוא עושה זה ההחלטה שלו, זה לא קשור ליצרים. היצרים נסים לדחוף אותו לפה, לדחוף אותו לשם, אבל מה שהוא יעשה לא תלוי בדחיפות, מה שהוא יעשה תלוי במה שהוא יחליט. לכל היותר הדחיפות יהפכו את זה ליותר קשה מבחינתו ההחלטה. יש לו דחיפות שמתנגדות, אז יהיה לו יותר קשה. אבל בסופו של דבר זה התפקיד של היצרים, להקשות או להקל. אבל את ההחלטות אתה מקבל, לא היצרים שלך.
יש מישהו שיקבל החלטה לעשות רע? ממש.
דיברנו על זה, אני חושב, פעם, אני התלבטתי בזה הרבה זמן, נדמה לי שקשה לי לדמיין מישהו כזה.
אז אין לו החלטה.
מה?
אז מה הוא מחליט?
מה הוא מחליט? הוא מחליט לא להחליט.
כאילו, לא
הוא. החלטה להרע...
אם אתה לא יכול לקבל החלטה להרע...
לא, אבל אתה יכול לקבל החלטה לא להחליט. להיות כבשה. ובמקרה מתברר שאתה לביאה ולא כבשה. זה נקרא החלטה להרע. כי בעצם אתה מכניס עצמך לאונס. אתה מחליט לא להחליט, ונותן לטבע שלך לקחת אותך. עכשיו, הטבע שלך יכול לקחת אותך לעשות דברים רעים או לעשות דברים טובים. אם הוא לקחת אותך לעשות דברים רעים, בסופו של דבר אתה אשם. אתה אשם כי אתה הרי לא כבשה, אתה החלטת להיות כבשה. אז אתה אשם בזה, או לביאה. אבל החלטה ממש לפעול, למרות שאני חושב שזה רע, קשה לדמיין דבר כזה, אפילו נאצי.
נאצי
זה
לא.
אני לא יודע, לא יודע. אני חושב שבסופו של דבר הם איכשהו...
נגררו.
כן, הם בנו לעצמם איזושהי תיאוריה שסימאה את... אתה יודע, יש את הסיפורים האלה אפילו על הימלר שהיה בירי כזה על... רצח מן בבי יער כזה, לא חושב שבבי יער עצמו, אבל מין כזה רצח המוני על, של אנשים על... הוא היה צריך לשתות המון יין, להשתקר כדי להחזיק מעמד.
אולי
הוא
שיקורים 12 שנה.
אה?
אולי הוא שיקורים 12 שנה.
הוא לא רצח 12 שנה, הוא לא ראה את זה מול העיניים. הוא קיבל החלטות, ברור. אבל אני אומר, אני לא יודע עד כמה הוא אמר לעצמו, תראה, זה מעשה רע ואני מחליט לעשות אותו. לא, הוא הסביר לעצמו שזה המעשה הטוב. הוא חשב שזה המעשה הטוב, שהיהודים זה בעיה קשה בעולם וצריך להיפטר מהם. עכשיו, עוד פעם, אז תשאל, אז למה הוא אחראי למעשה? הוא אחראי למעשה כי כנראה בתשתית הוא היה צריך להבין שבכל זאת זה רע. אבל הוא בנה לעצמו איזושהי תיאוריה שהצדיקה את זה, בן אדם לא עובד סתם ככה, הוא לא יכול להחזיק מעמד. לכן, אני לא יודע אם יש בן אדם שבאופן קר לגמרי מחליט לעשות את הרע. לא יודע. אולי.
גם נגרר, זה גם משהו נגרר, לא? זאת אומרת... מתחילים עם איזה רעיון טוב, ו...
אתה נראה, אתה בונה תיאוריה, והולך עם החברה, וכל מיני דברים שאתה... אתה עוקף את הצורך לקבל החלטה מפוקחת לעשות רע. זאת אומרת, להגיד, זה רע, ובאופן מפוקח אני מחליט לעשות. אתה לא, אתה סוגר עיניים, אתה מרביט פה ושם. החברה, וכולם אומרים, אז זה כנראה לא יכול להיות לגמרי רע, ולא משנה. עכשיו, זה לא פותר אותך מאחריות. זאת אומרת, כי אתה היית צריך לעמוד ולהתעקש בכל זאת, ולברר, ולהגיע למסקנה, אבל אתה לא קיבלת החלטה לעשות רע.
זה כמו לנהוג בשכרות, לא?
מה?
זה כמו לנהוג בשכרות.
כן, אתה בחרת להיות שכרות. נכון, נכון. למרות ששכרות זה מקרה קיצוני, בשכרות עמוקה. כי שם באמת, אחרי ההתחלה כבר זה לא בידיך לגמרי. כאן אצל הנאצים, אני חושב שגם תוך כדי, אחרי שהם הכניסו את עצמם לתוך הסיטואציה, עכשיו בטח חצק מהם, כן, היה מימד מסוים שהם יכלו גם לעצור את עצמם. זה לא שהם נכנסו למצב שהם דטרמיניסטים, שגר ושכח. קיבלת החלטה להיות נאצי, ומכאן ועד עכשיו הכל כבר זה... ברור שהם היו גם בדילמות יומיומיות, עובדה שחלק מהם גם עשו מעשים טובים, אבל היו כאלה, שבכל זאת התגלו כבני אדם פה ושם. ויחד עם זה גם עשו מעשים נוראים, אבל זה בא ביובובי, אנשים זה יצורים מסובכים. בכל אופן, אז מקיפסה, כן. אז הטענה בעצם זה שהמאבק שלך אמור להיות האם להחליט. לא מי יחליט, אלא האם להחליט. כי הנפש הבהמית תחליט זה רק ביטוי מושאל. הנפש הבהמית תחליט, פירוש הדבר, החלטתי לא להחליט. הנפש הבהמית נוסעת לאיפה שהיא נוסעת, זה הכבשה שלי, כן, זה הבעל חיים שלי, המימד הנמוך יותר, הנפש. זה נקרא אדם הוא הנפש, כשאומרים סתם נפש, הכוונה נפש בהמית. נפש אלוקי זה, משתמשים במינה נפש, רק כאנטיתזה לנפש, זה בעצם נשמה. זה החלקים היותר גבוהים במינוח של הרבדים הרוחניים שלנו.
מי זה אני? מי זה שכל הכוחות? אני שופט בין הנפש הבהמית?
לא, לא, לא. אני זה הנפש האלוקית. רק הנפש האלוקית יכולה להתיר את המושכות, לעזוב את המושכות רגע, ולתת לה מרכבה לנסוע לבד. עכשיו, על ההחלטה לעזוב את המושכות, זאת ההחלטה שלך בעצם להרע. שאתה מחליט לא להחליט. העובדה שאחרי שאנחנו עושים דבר רע, אנחנו בדרך כלל מתחרטים. תוך כדי זה יש לנו מלא תיאוריות. אבל אחרי שאנחנו עושים את הדבר הרע, אנחנו מתחרטים. מה זה אומר בעצם? שלא באמת בחרנו לעשות אותו, למרות שהוא רע. איכשהו טייחנו, עבדנו על עצמנו. ברגע שכבר האינטרסים נגמרו, כבר עשיתי את זה כבר, עכשיו גמרנו. אבל אני כבר מבין שעשיתי פה משהו שהוא לא בסדר. לא צריך מישהו שיסביר לי את זה. זה מלווה אותי כל הזמן. אני פשוט מחליט, במובן מסוים אני מחליט לא להחליט, או לעבוד על עצמי, יש המון צורות לא להחליט. אני יכול סתם לא להחליט להירדם. אני יכול לא להחליט לעטוף את עצמי באיזושהי פויה, שמאחורה אני מבין שהיא לפחות תאונה בדיקה, אם לא למעלה מזה. אבל זה עוזר לי. אני אתן לכם דוגמה, כן, עליי. לשון הרע על עצמי מותר להגיד. בניגוד למיתוס של החפץ חיים. יש לי בת ככה טבעונית מאוד, לוחמנית. באמת שאני מזדהה איתה לגמרי ברמה האידיאולוגית. אני לא מצליח לעמוד בזה, אז אני צמחוני, לא טבעוני. עכשיו, אני שומע אותה, אני אומר לה, אני כבר הגעתי למצב שאני אומר לה ביושר, תשמעי, אני פשוט לא עומד בזה. אין לי תיאוריות, לא יודע להסביר. לא יכול לעמוד בזה, קשה לי. אבל אני שומע אותה מתווכחת עם אנשים, והיא מתווכחת עם כל מי שהיא פוגשת, כן, שמואל מכיר את הסיטואציה. ואנשים בסופו של דבר מנפיצים תיאוריות מפה ומשם. אם לא היו האינטרסים הם עצמם לא היו מבינים את התיאוריות, אין לכל אחד בראש, זה לא בסדר. התעללויות מטורפות, בעלי חיים עוברים התעללויות מטורפות. זה, אין שום הצדקה לזה, באמת. זה, אלא מה, הצדקת הקורח, מה שנקרא, זאת אומרת, אני לא מחזיק מעמד, אני לא יכול, אני חלש. אין לי ויכוח אחר, אין לי מה להגיד, אבל אתם צריכים לשמוע איזה תיאוריות, הרי התורה היא תירה, והפה ושם, ובעצם מה האלטרנטיבה, והרי אי אפשר, והבעלי חיים נועדו בשביל זה, וכל אחד ממציא תיאוריה משלו. כולם יודעים שזה לא נכון. כולם יודעים, מי שמכיר את העובדות, מי שקצת התעניין וראה את העובדות, התעללויות נוראיות, באמת נוראיות, משהו נורא ואיום. היא אומרת, זה שואה לכל דבר. נכון, זה שואה לבעלי חיים, אבל זה שואה. זה לא נכון, ממש עושים מחנות ריכוז על כל המשתמע. רק לבעלי חיים. אין השוואה בין בעלי חיים לבני אדם, אבל קוראים להם סבל באופן שיטתי מטורף. איזה תיאוריות אנשים עומדים. למה? זה תיאוריות שאנחנו ממציאים כדי לעשות את מה שהבטן שלנו אומרת לעשות. אז אני כבר לא טורח להמציא את התיאוריות אפילו, אני ירדתי מזה, גם אני הייתי בשלב
הזה. יש חומרים שאתה לא יכול לחיות בלעדיהם.
לא, יש תחליפים היום לטבעוניים לכל, אבל זה פחות טעים וזה...
אם זה היום, זאת אומרת, אבל זה לא עדיף.
מה?
אם זה היום, זה רק כי אני יכול היום לעשות, זאת אומרת...
אני מדבר על היום.
בעולם כמו שהוא מתוכנן...
פעם לא היו מתעללים.
רק על ההתחלק של ההתעללות? אם אני שוחט
כמס
בלי להתעללות...
זה דיון אחר, זה אני מוכן לקבל, שבשביל זה הוא מיועד, נגיד, בסדר, זה אני מוכן לקבל. אני מדבר על ההתעללות, וההתעללות זה רק השלב התעשייתי, זה רק בדור האחרון, זה לא היה פעם התעללויות כאלה. גם התעללויות, אבל זה לא היה בלתי, יכולת גם להיות בן אדם. היום אי אפשר לעשות תעשייה כנראה בלי התעללויות. זה פשוט לא יעבוד, או שיהיה נורא יקר, אף אחד לא יקנה. בקיצור, זו דוגמה לזה, אנחנו בוחרים לא להחליט, אבל כאילו אנחנו בונים תיאוריה, יש לנו בטח, הוא נועד בשביל זה, והוא לא, אין לו בכלל עצבים במקור, כשחוקחים לו את המקור, זה ידוע. זה לא ידוע לאף אחד, אבל זה ידוע, וכן, זה ברור לגמרי. למה? כי זה בדיוק נפש בהמית. נפש בהמית בעצם נותנת לבטן להחליט, והשכל בונה תיאוריות שמעגנות את מה שהלב בעצם אומר לך. אוקיי, אבל הלב החליט, לא, או בעצם החליט. אתה לא יקח אותך, החלטת לא להחליט. Okay, זה צורות שונות, אתה יכול להירדם, אתה יכול לעטוף את עצמך, אתה יכול לסמם את עצמך, לסמם סמים נרקוטיים או לסמם עם תיאוריות נרקוטיות, זה לא משנה, זה אותו רעיון. אז זה אדם של נפש בהמית. עכשיו...
Opium for intellectuals.
מה?
Opium for intellectuals. על זה אנדרי ז'יל.
אוקיי, האדם הוא לא יקרה. בכל אופן, לפעמים האינטלקטואליזם הוא עצמו האופיום. לא אופיום בשביל האינטלקטואל, אלא האינטלקטואליזם הוא האופיום. נתנים יש תיאוריות מאוד מפותחות כדי להסביר משהו שברור שהוא לא נכון. וברור אינטואיציה, לא רגשית, ברור באינטואיציה שהוא לא נכון.
גם באמת התיאוריות
צמחות. אה?
גם
התיאוריות צמחות. לא, לא כל תיאוריה היא לא נכונה.
לא, אני אומר, לפעמים גם
התיאוריות של צמחות,
שהוא לא נכון, ועדיין מספר.
אז זה בדרך כלל כשהלב מתקומם, לא כשהאינטואיציה מתקוממת. בסדר.
זה בטוח בחילוק הזה.
אוקיי. בכל אופן הזה, הטענה זה שהמאבק הוא לא מאבק בין טוב לרע, אלא מאבק בין להחליט ולא להחליט. או להחליט לרע, אם אתה חושב שיש דבר כזה, אמרתי, אני לא יודע. אבל או להחליט או לא להחליט. וזה המאבק בין נפש אלוקית לנפש בהמית. כשמסתכלים על... מישהו הזכיר קודם את המדרש הזה, כן טוב מלך סכן וכל כתוב ילד, תינוק, תינוק מסכן וחכם, מלך זקן וכסיל. אז תינוק זה היצר הטוב, והמלך הזקן והכסיל זה יצר הרע. אז רש"י מסביר שם בקהלת למה, כי היצר הרע נכנס לאדם מלידתו, והתינוק נכנס בו מבר מצווה, כן, מהגיעו לגיל מצוות. ולכן הוא בעצם צעיר, הוא תינוק. אז מה נכנס לילד בגיל 13? מה זה ההתבגרות של ילד? ההתבגרות של ילד זה שהוא נהיה חכם? לא חושב. יש ילדים מאוד חכמים גם לפני כן, זה לא... התהליך הוא לא תהליך של להיות חכם, הוא תהליך של להיות מחליט. להיות מחליט ולהיות אחראי. אחריות אין לילד, ילד יכול להיות חכם. הוא יכול להבין דברים אולי מסובכים לפעמים. לפעמים קשה, צריך מיומנות, אבל...
ילדים
אחראים. מה?
ילדים
אחראים. אין, לא. עוד פעם, זה תמיד הכללה, בכל מקרה זה הכללה. ברור שלא כולם מתחילים להיות אחראים בגיל 13, זה ברור שלא. אבל התהליך שמתבטא בהתבגרות, אני חושב שזה תהליך של התפתחות האחריות ולא התפתחות החוכמה. ילד שלא יכול לעשות עסקה. חירש יותר וקטן הם לא ישויות משפטיות. הם לא יכולים לעשות עסקה. למה? כי הוא לא מבין מה זה אומר. הוא מבין מה זה אומר, תסביר לו, הוא מבין, זה שלי והוא לא שלי ולא אני. הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין מה המשמעות. זאת אומרת, אין לו את האחריות להבין איזה אחריות זה מטיל עליו. זה צריך התבגרות, הוא מצליח להיות בן אדם מבוגר, הוא מבין מה זה אומר, מה המשמעויות, לחשוב על זה הלאה, להבין מה, מה זה מטיל עליי, איזה חובות. כדאי לקנות את השדה הזה, זה מטיל עליי גם המון מחויבויות, זה כל מיני דברים, זה, זה שיקול דעת, זה לא חוכמה. אם הוא תסביר לו, הוא יבין הכל, הילד, אבל הוא לא אחראי למעשיו. עכשיו, זה ה... גם שוטה דרך אגב, שוטה זה לא מישהו שהוא חסר מנת משכל. שוטה יכול להיות גאון, להפך, הרבה פעמים גאונים יש בהם איזה מימד של שטות. הוא גאון, אבל אין לו אחריות למעשיו, הוא לא... אתה לא יכול לבנות על שהוא יבין מה המשמעות ויפעל בהתאם לאחריותו. ויבין מה, מה התוצאות שנגזרות ממנה. זאת אומרת, השוטה במובן הזה דומה לקטן. הרי שוטה וקטן הם דומים, זו אותה קטגוריה. זה לא קטגוריה של חוכמה, זה קטגוריה של אחריות. עכשיו, מה זה האחריות הזאת? האחריות הזאת זה היכולת להחליט. נכון? לקבל החלטה, להיות בן אדם ולא כבשה. להחליט, להבין מה זה אומר ההחלטה הזאת ולעמוד מאחוריה. ולשאת בו תוצאות. יש תוצאות טובות או רעות. נכון? זה יצר הטוב. עכשיו, היצ... מה?
נראה לי שאתה, מישהו,
מה
שאתה אומר
על
זה, שלחיים צריך לדעת לקבל את
היצר,
או
להיכנע
לו,
כי אחרת
אתה
תישבר. טוב, זה היה רבי אילאי אולי, אתה יודע. הוא היה אדם שיצרו להתגבר עליו, ילך למקום רחוק, ילבש חורים ויעשה מה שליבו חפץ.
ככה נותרה בשם
שלך. מה? היצר לא חייב לדעת כל העבירה הגמורה, זה יכול להיכנע ליצר או משהו כזה, אם אתה אומר,
להגיד,
זה
ייכנע לכמור רבי אילאי. לאכול הרבה, משהו כזה. לאכול הרבה, לא חשוב, אז זה לא עבירה פורמלית, אבל זה עדיין אותו רעיון.
לא,
כמו אשת תקיפת תואר.
אבל שם, כאילו, שם זה יהיה, כלומר, גם למי שלא מקבל את זה, ולידיים יותר סביר שיקבל את זה.
שאם זה לא עבירה, יכול, כן, לא אכפת לי. לא אמרתי שזה רבי אילאי כי אין הלכה כמותו. אמרתי שזה המקרים הקיצוניים של רבי אילאי. כן, אני מסכים. בלי קשר לשאלה אם הלכה כמותו או לא, זה מחלוקת ראשונים כמובן. בכל אופן, אז כשאומרים שהיצר הטוב נכנס באדם בגיל 13, מתכוונים לנפש האלוקית במינוח של בעל התניא, לא ליצר הטוב במובן של שני היצרים, אלא הקוגניציה, ההבנה, האחריות, להיות בן אדם ולא כבשה, זה נכנס בגיל 13. אז גיל 13, הילד הוא רע עד גיל 13? הוא עושה רק דברים רעים, הוא לא עושה דברים טובים? ממש לא. זה לא יצר רע מול יצר טוב. זה נפש בהמית מול נפש אלוקית במינוח של בעל התניא. זאת אומרת, עד גיל 13, גם אם הוא עושה טוב, הוא עושה בנוי טוב. הוא איש טוב, בן אדם טוב, הוא נולד טוב. אז הוא עושה טוב. אם הוא נולד רע, אז הוא עושה רע. בן אדם מבוגר, מה שאני מצפה ממנו, זה שמה שהוא נולד לא יכתיב את מה שהוא עושה. הרי בן אדם המבוגרים הם בדיוק כמו הילדים. זאת אומרת, מי שנולד רע, נולד רע. גם כשהוא מבוגר, הוא נולד רע. אבל כשהוא מבוגר, אני דורש ממנו להתגבר על זה שהוא נולד רע. תפעיל את הנפש האלוקית שלך ותחליט לא ללכת עם היצר הרע שלך. אבל הילד שעוד אין לו את היכולת הזאת, זה מה שמתבטא פה בביטוי הזה, כאילו שאין לו את נפש אלוקי, היצר הטוב עוד לא נכנס בו, אז אין לי דרישות כלפיו באופן עקרוני, אני מחנך אותו, אבל אין לי דרישות, אין לו אחריות פלילית. כי אם הוא עושה את זה, הוא עושה את זה, כי ככה הוא. אז אם הוא נולד טוב, אז הוא עושה טוב, אם הוא נולד רע, אז הוא עושה רע. כן? אז אני חושב שזה מבטא את העניין הזה של נפש אלוקית ונפש בהמית, ובלשון חז"ל הרבה פעמים קוראים לזה יצר טוב ויצר רע, אבל הכוונה בעצם לזה. כי היצרים במובנם הרגיל הם כולם נפש בהמית. זאת אומרת, הם שניהם נפש בהמית, ולכן מה שבעלתניה כותב פה, שמשקל הנפש הבהמית שהיא מקליפת נוגה, קליפת נוגה זה טוב ורע מעורבב. אז למה אם זה טוב, למה זה קליפה? זה קליפה כי זה לא האדם עצמו, זה מה שסביבו. זה היצרים. יש יצרים טובים, אבל זה גם קליפה. כי זה הסביבה שלי מנסה לסחוב אותי לעשות טוב או לעשות רע, אז זאת קליפה. ומה שאני אמור לעשות זה לא להיכנע לקליפות, אלא שהפנים יחליט. שאני אחליט, לא שיחליטו בשבילי. לא שהסביבה שלי תחליט בשבילי. אלא שאני אחליט. ולכן זה מה שהוא אומר, שהנפש הבאמית היא מקליפת נוגה. דווקא, לא משלוש קליפות הראשונות שהן רע ותחליט. כי גם היצר הטוב שייך לנפש הבאמית. המטרה שלי זה לא ללכת עם היצר הטוב, זה לא ללכת עם היצרים בכלל. עכשיו, אני חוזר לסיפור הזה של דוב סדן, כן, עם האורתופד. התופעה הזאת שבעצם יש דומיננטיות לרגש, היא תופעה מאוד חזקה, אני חושב, בשנים האחרונות, בדור האחרון. תופעה מאוד חזקה, ואני פחות חושב שהיא קשורה לייאוש הפוסט-מודרני מהשכל. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שהשכל יכול להבין לכל מקום איזשהו ייאוש כזה, הרבה פעמים שומעים איזו אמירה שפילוסופיה לא מתקדמת לשום מקום. לא להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת, ההנחות כאלה מובילות למסקנה כזאת, הנחות כאלה, פילוסופיה לא תכריע אף פעם, ויכוח פילוסופי זה לא מתקדם לשום מקום, אז מה הטעם לעשות בזה בכלל? טוב, אז איך מקבלים החלטות? השכל לא עוזר לי, כי השכל יצדיק כל דבר. והנחות כאלה יגזור את המסקנות מהן. מה עושים? אז הלב קובע. אם היית אומר שהאינטואיציה קובעת, זה אני מסכים. אם אתה אומר שהלב קובע, זה בעייתי. כי הלב קובע זה בעצם לא להחליט. לתת למרכבה ללכת בלי הנהר. עכשיו, איך יודעים מתי זה זה ומתי זה זה, זה מאוד קשה. כי הרבה פעמים מה שאני אחשוב שהוא רגש, אולי זאת אינטואיציה, ולהפך, אני לא יודע. יש לי תחושות מסוימות לגבי עצמי. כשאני פועל, אני יכול לנסות להעריך, וגם כן, לא בטוח שאני תמיד מצליח, אבל יכול לנסות להעריך אם זה בא מפה או בא מפה. על אחרים יותר קשה להעריך. אולי אפשר לנסות, אבל כמובן, זה דבר מאוד מסוכן. קשה להעריך את זה. בסדר? אבל עקרונית, אני חושב שהלקח שבעצם עולה מהתמונה הזאת, זה שצריך לעבוד מפה ולא מפה. והרבה פעמים, בגלל הייאוש הזה מהשכל, אנשים אומרים, אוקיי, אז הלב בעצם יגיד מה שהוא אומר, ואני חושב ששומעים היום בצורה מאוד חזקה, הרבה מאוד אנשים שדיברתי איתם, והיה לי איתם כל מיני ויכוחים על חיסול חפים מפשע, שכבר אני לא מספיק להגיע לזה, אולי אני אדבר על זה בהמשך, אבל סוג השאלות הזה, הרבה אנשים אומרים, תשמע, אתה צודק ברמה העקרונית, אבל אני לא יכול לעשות דבר כזה. הלב שלי לא נותן. אבל בסדר, אז תיקח כדור, אני אומר. אם זה מה שנכון לעשות, אז זה מה שנכון לעשות. מה זה משנה שהלב שלך לא נותן לך? אתה מרגיש רע עם זה, אבל זה מה שצריך לעשות. לא. כי מבחינתו הלב קובע, השכל זה להפך, לפעמים יש איזושהי הסתייגות, שאם אתה הולך עם השכל זה יכול להוביל אותך למחוזות נוראים, אתה יכול להיות גם נאצי עם השכל. זה אולי נכון באופן עקרוני, אבל עדיין אני לא הייתי מוריד את המושכו עם השכל.
זה על אדם של ניטשה, לא?
מה?
על אדם של ניטשה. לא אומר להם שבאמת משליט את השכל, מקבל
על... אוקיי, אני לא מספיק מכיר את ניטשה, אז אני... יכול להיות. אז ההסתייגות הזאת מהשכל, התמקדות ברגש, אפשר לראות אותה בכל מקום, מוויכוחים פוליטיים וויכוחים פילוסופיים וויכוחים אתיים, אומנותיים, על טעם, למשל. מוסר, הרבה מאוד אנשים קושרים אותו לרגש. מוסר זה רגש, כאילו הרבה אנשים יגידו לך. שערורייה בעיני להגיד דבר כזה. מוסר זה רק שכל. יש תחושות מה נכון ומה לא נכון, אבל מי שמוסר את ההחלטות המוסריות שלו לרגש, בעיניי יגיע להחלטות רעות מאוד, מוסרית, החלטות רעות מאוד, לא פולטנית, מוסרית, החלטות רעות מאוד. אבל אני מרחם על מישהו ולא נכון לרחם עליו, אבל צריך להתנהג איתו בקשיחות, באכזריות, או להפך, לא משנה, אם אני לא מרחם עליו, אבל האמת היא שהוא באמת מסכן, גם בשני הכיוונים. אני מדבר על שמאל וימין. גדעון לוי עם כתבות קורות לב על פלסטינאים שסובלים ולכן כולנו צריכים להיות שמאלנים. זה טיעון בעייתי, זה טיעון בעייתי לא בגלל שהוא מביא עובדות לא נכונות, שזה גם נכון לפעמים, אבל לא זאת הנקודה, אפילו העובדות נכונות. בסדר, צריך לנסות לדאוג לזה שבן אדם חף מפשע לא יסבול, זה ברור. אבל למה זה אמור להביא אותי לשינוי תפיסת עולם? צריך לשים לב, לא לגרום לב. הוא בונה על זה שהרגש החזק, רגש החמלה הזה, יוביל אותי לגבש תפיסת עולם שנה.
תפיסת עולם, עם ההשלכות של
התנהלות מסוימת, שזה קורה משהו כאלה. לא, זאת הנקודה, לא, אז אני צריך לדאוג לזה שההשלכות לא תהיינה כאלה, ועדיין אני יכול להישאר עם תפיסת עולם כזאת. תראה לי שההשלכות כאלה גורמות בהכרח, או שתפיסות כאלה גורמות בהכרח להשלכות כאלה, זה יהיה כבר טיעון. צריך להתמודד איתו,
אבל...
אוקיי, אז מה צריך לשנות? גם בפועל עכשיו זו תפיסת העולם שלי. גם זה בפועל, את זה אתה רוצה לשנות? אז בואו לא נשנה את תפיסת העולם, נשנה רק את ההשלכות האלה. גם את זה אפשר, או שאפשר לשנות או שלא. אגב, זה לשני הצדדים. יש אחרים שאומרים, לא מעניין אותי בכלל גדעון לוי. למה? כי כולם צריך להרוג אותם כשהם קטנים. אין שום חמלה, וכיוון שכך, אז גם אין חובות מוסריות. זה שאין לך חמלה, לא יודע, זה עניין אחר. קח כדור בשביל שתהיה לך חמלה. אבל החובות המוסריות בעיניים, אז מה אם אין לך חמלה? עדיין, מי שחף מפשע לא אמור לסבול. זה נכון לשני הצדדים של המשוואה. זאת אומרת, אני אומר שהמוקד של הדיון אסור שהוא יהיה במישור האמוציונלי, אלא הוא צריך להיות במישור הקוגניטיבי.